היינו באמצע בירור, בירור פסקה סמך א', כן? בעקבות השאלה של המלך לגבי, לא נקרא מסמך, כן, זה באותה ברור. ואיך לא תחתה שהאמנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על ידי אנשי הודו, יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. אז עונה לו החבר, דבר זה היה מחליש את האמנתי. אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכים עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה הלא איננו איתם, להפך. האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת ואין אצלה בירור עניין לעמיתו. בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכיס את בעלי הדתות, כשם שהם מכיסים אותם בפסילי אליליהם ובלחשיהם ובתחבולותם, המועילים להם לדעתם. בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוה, והם עצמם אין להם, כי הם ספרים מועטים שחיברום יחידים בלי האדם, אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה, ספרים שהם מדרגתם כאים ככתבי אנסטיגנינים, והם הכוללים תאריכים של רבבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של אילן בושד וציגרית ודונבה, שלדברי הספר היו לפני האדם הראשון וכיוצא באלה. טוב, מה מסתתר מאחורי הדברים האלה? אז התחלנו להזכיר חלק מהדברים. זה אותו ספר שהיה מפורסם בזמנו, עבודת האדמה הנבטית, שחלק מההוגים באותה תקופה נטו לייחס את הספר הזה לאברהם אבינו במקרה הטוב, אפילו לפי מה שהוא אומר כאן, אדם הראשון וכו'. נדבר שהספר הוא מהמאה השמינית לפי החוקרים. אבל הטענה העיקרית כאן היא באמת טענה מעניינת. כי כאן הריאל עומד על שני דברים. דבר ראשון זה חשיבות המסורת. איך אני יודע דברים מסוימים? דרך המסורת. זה מקור אחד, ומקור השני זה השכל, הבירור השכלי. אבל אם מישהו כותב משהו, או מוסר משהו בשם מישהו, זה בגדר של מסורת. ואני צריך לברר את אמיתות המסורת בצד אחד, ומצד שני את רציפותה. והנקודה של הרציפות היא הנקודה המרכזית קודם כל. אם מישהו בא ואומר, מישהו סיפר ושמעתי מי הוא והוא אומר וכו', צריך להיות רצף אחד, היסטורי, בין מקור השמועה ובין מי ששומע, שמוסר את השמועה היום. ואם חל נתק כלשהו בהעברת אותה מסורת, אני אומר היא לא תקפה יותר. וזו הטענה המרכזית כאן של אריאל נגד המסורת ההודית. אמנם כנראה יש מסורת כזאת, אבל היא נקטעה מתישהו. ומרגע שקרה מה שקרה, אין לה שום תוקף. ולכן אני לא נכנס לתוכן הדברים, אלא לעצם הקביעה, אלא מגיע לעצם הקביעה, שמכיוון שאין רציפות, אני לא מוכן להתייחס אליה. זה הטענה של ריה. כן?
העודים לא מקבלים אותו. מבחינתם יש רציפות.
מבחינתם יש רציפות, כן.
בוודאי. אבל זה הטענה של ריה.
נעזוב את המקרה של העודים. טענה עקרונית.
אבל הם צריכים להוכיח את הרציפות. יש להם הוכחה לרציפות? הם טוענים שיש להם רציפות? זו שאלה.
ולנו יש שמות של כל המוסרים ממשה רבנו? יש לנו בגדול, כן. כן, כן, לכן זה חשוב, לכן זה חשוב מאוד. ודאי שזה חשוב מאוד מה שנאמר בפרקי אבות, כן? עוד יותר חשוב מה שנאמר במסכת ירובין. כיצד סדר ההוראה. כמו ששמע, ואחר כך הוא נכנס אהרון וכו' וכו', כך שבסוף כל אחד שמע 5 פעמים את הדברים. בסדר. אפשר גם להעלות איזה מה שעשו חוקרים בעיקר בתקופת ביקורת המנחה, שאמרו מה פתאום, זה הכל המסעות. מאוחר מאוד, ואחר כך חיברו וכו'. מה הם תקפו? בדיוק את הנושא הזה של הרציפות של המסורת, כן? אבל מבחינת ראייה זאת נקודה מרכזית.
אז עכשיו באמת חוזרים להודים או למישהו אחר, לאף אחד
אין
שום רציפות?
מה הכלל? זה מה שראייה רוצה לטעון.
זה נכון?
יש כל מיני שבטים שיש להם מסורות מלפני מאות ואלפי שנים, והאתנולוגים עסוקים בפענוח של המסורות האלה. לכאורה אין פה טענה. לפי מה שריאל קובע כקריטריון, צריך לקבל. בסדר, בסדר, אז הוא מקבל. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, זה עכשיו, מישהו בא ואמר, יש לי מסורת אלפי שנים, ראו פיל ורוד. ראו פיל ורוד. עכשיו אני צריך להפעיל את השכל שלי, ולהגיד האם זה יכול להיות נכון או לא. זאת הנקודה השנייה. זאת אומרת, לא מספיק שמישהו בא וטוען, הנה מסמך, קיבלתי אותו, זה במשפחה וזה, ונגיד שאפילו הוא מצרף את כל השמות ומראה מאחד לשני, בסדר. בסוף נשאר הטענה, פיל ורוד.
אבל איך פה
ינבושה,
שהיה
רבושה
אדם הראשון?
היה,
לא היה, מה אתה יודע?
זה אותו דבר.
עכשיו... גם אדם הראשון אתה לא יודע, זה סילברון.
עכשיו אני מפעיל את השכל. ואז עוברים לשלב של הבירור השכלי. כן, כי מה הוא אמר? האומה המחזיקה במניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת, זו הטענה הראשונה. ואין אצלה בירור עניין לאמיתו. זה לגבי הפיל הוורוד. צריך לברר עכשיו את אמיתות, או נכונות, או איך היה ביטוי בימי הביניים, אפשרי המציאות. אם זה אפשרי המציאות או לא. ואחרי שאני עברתי את השלב השני, אני יכול להגיד כן או לא.
אדם הראשון שיש לנו, את המסורת שלנו, אתה יכול להגיד כן או לא, אנחנו מקבלים את זה.
זה שנאמרתי
זה. אני חושב שהטענה הראשונה שלו פה, מעבר לשני הדברים שהבנת, הוא יותר חזק, הוא מתחיל עם הקטע של שיטה מקובלת, ספר שכל העם מסכים לו למחלוק. זה קודם כל.
אז אנחנו במצב שלנו, במצב גרוע ביותר.
יש לנו מחלוקות,
לא מחלוקות, אבל נכון שאנחנו עם מחלוקות גדולים יותר מכולם.
יש רק דבר אחד שאינו שנוי במחלוקת בכל הגמרא, זה הקטורת.
בין מי מחלוקת?
אין מחלוקת בקטורת.
אז
בכל שאר הדברים יש מחלוקת על כל דבר.
אבל אני אומר, עדיין, בשביל
לפסול
אותם, הוא מתחיל עם הדבר
הראשון, קודם. לא, לא, שוב, הבעיה שלו זה לא ההודים או לא ההודים, כן? הוא כאן קביעה עקרונית. שאומר, יש לי דברים. אחד, מסורת, רציפות, שניים.
מקובלת על כולם.
כן, אז זה לא מסורת אם היא לא מקובלת על כולם. לא, 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 לא. אם אני אומר, העם ההודי, ואני עושה את הגבלה, עם ישראל, בעם ישראל יש, 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 מסורת של יצאנו ממצרים. אם אני מצליח להגיד, בתוך עם ישראל, יש כאלה שטוענים שכן, ויש טוענים שטוענים שלא, שבתקופת חייל, בוודאי שלא היה, אז יש בעיה מבחינתו. טוב, השאלה זה מה התקיפות של הדברים האלה היום. כן? ברור, ברור. לכן אני אומר, צריך לאמת באלף, וגם בעין, את דברי אריאל עם המציאות של היום.
התורה היא אותה תורה.
מה זאת אומרת, התורה היא אותה תורה?
זה לא השתנה.
ברור שלא שם דבר לא השתנה.
אבל זה קביעה
שחוסכים... אבל... מי שבא ואומר, מי שכתב זה עזרא, פחות או יותר, זה הדעה המקובלת בביקורת המקרא היום, כן, הם עזבו כבר את הדברים שנאמרו במאה ה-19, היום הם באים ואומרים, זה החוג מסביב לעזרא שהמציא את מה שהמציא, ככה רצה לגבש מחדש את העם שחזר מהגלות, או העם, הבודדים, הבודדים.
זה השבטים, אני למדתי מקרה ביקורת המקרא. שבטים, זה בכלל לא
הייתה יציאת מצרים בקורא. לא, לא, בסדר, עצמי, אתה, זה, זה. אז הם...
שבטים, למה אני צריכה להאמין
להם? אז הם, הוא רצה לגבש, ואז הוא בנה מיתוס, כי כמו בכל בכל העמים יש מיתוס מכונן, וזה הסיפור, בסדר. נו, אז מה... היה להיום ששומע את הדברים העונה. בסדר. אפשר להגיד שמחלוקת מאוד מאוחרת.
מי שאומר את זה לא מאמין בממד
הסימן. מה זה קשור לאמונה? מה זה קשור לאמונה? אני היסטוריון, נגיד. כן?
היסטוריון.
בסדר? איזה עובדות יש לי בידיים? אני היסטוריון, אני עובד עם תעודות. כן? זה יסוד השיטה של ההיסטוריה, של חקר ההיסטוריה. יש תעודה, אני יכול להתייחס לתעודה, אין תעודה, אני לא יכול להתייחס. לכן מניתו, אתה תמיד היום לצחוק, לא כל כך, שמכיוון שהסבא שלו, הרב חיים טבול, לא כתב שום דבר, מבחינת ההיסטוריונים הוא לא קיים. אבל אז הוא היה מוסיף, אבל אני מעיד שהכרתי אותו. אז עכשיו יש להם בעיות, לא איתו, אלא איתי. וכדי להראות את הנקודה הבעייתית בשיטה של ההיסטוריה, כפי שהיא מקובלת באקדמיה. ולכן ההיסטוריונים בדרך כלל בזים לאתנולוגים, כי הם עוסקים דווקא בכל חקר המסורות של העמים שלא ישאירו תעודות. זאת אומרת, כאילו יש התפצלות מבחינת האקדמיה לשתי דיסציפלינות. יש את הרציניים, ככה הם תופסים את עצמם, ההיסטוריונים, והארכיאולוגים הם גם כן סוג של היסטוריונים, זה לא דפים ומסמכים, אלא זה אבנים וזה, בסדר? ויש האלה, האתנולוגים, שזה קצת מוזר, לא? הם אומרים שבשבט כזה או אחר מספרים סיפור כזה, איך אתם יודעים שזה הסיפור? איך אתם מבינים את השפה וכו' וכו', בסדר? טוב, היום האתנולוגים כבר קנו את המקום שלהם, ובאמת יש כאן שתי שיטות. מה? כן. לא, אבל יש כאן שתי שיטות. אף אחד היום לא מערר אחרי העבודה של האתנולוגים, כפי שהיה לפני 100 ומשהו שנה שבאמת צחקו עליהם, כן? אז מה עושים? אי אפשר לחבר? זאת השאלה. ומה שריאל רוצה, שהוא רוצה את הנקודת החיבור. יש מסורת, אני מוכן לבדוק את האמיתות, אני לא בא לשלול כי הם לא מסוגלים להמציא לי שום מסמך. אמנם הוא מזכיר כאן ספר ו... ומה הוא, איך הוא אומר? שיש מעט מאות וזה, אבל בעיקר מה הוא אומר? רק להכיס הם באים. זאת אומרת, המטרה שלהם היא לא לבוא להגיד, המסורת שלנו באה במקום המסורת שלכם. אתם טוענים בתקופה של ריאל זה 4,000 ומשהו שנה לבריאת העולם, אנחנו אומרים 2 מיליון. והשיטה שלנו היא נכונה ולא השיטה שלכם. אנחנו אומרים 2 מיליון דווקא. דווקא כדי להכיס. זה דבר מעניין. זאת אומרת, השיטה שלהם היא לבוא ולהגיד, רגע, 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 אתם מנסים להסביר משהו. איך הכל התחיל? יש לכם שיטה. העולם נברא על ידי הבורא וכו' וכו', ומכאן זה השתלשל וזה. אומרים ההודים, מנעים לכם, לא מנעים לכם במובן ש... אולי זה לא נכון לזה, אלא, סליחה, אתם אומרים שיש משמעות לדברים. ואנחנו אומרים שאולי אין שום משמעות לשום דבר. אתה מבין? הם תוקפים את עצם המושג של יש משהו חיובי בעובדה שהזמן נמשך. במושג של היסטוריה. נהיתו תמיד היה אומר שיש דבר מאוד מאוד שדורש מאוד בירור והבנה. כל הפסלים של הבודה, איך מתארים אותו?
איש חסד.
מה?
איש חסד.
איש חסד?
מה פתאום? מוכל כמו חזיר. כל הזרועות שלו?
עם חיוך אחד גדול. לא, אומר מניטו, אולי הוא מחייך, כי הוא אומר, אתם יודעים, אין מה להבין. זה לא דת במובן שאנחנו מבינים, אלא זה פילוסופיה דתית. זה לא אותו דבר בכלל. מה זה דת? וכאן צריך לדייק. ואם נבין את מה שמניטו מסביר כאן, אנחנו נבין שלמעשה יש רק דת אחת, וזה תורת ישראל. כי היא היחידה שטוענת שבורא העולם בכבודו בעצמו דיבר עם בני אדם. כל השאר זה פילוסופיות דתיות. ואחד מהדוגמאות זה באמת... הדת של ההודים. זה פילוסופיה דתית. זה האדם שנמצא מול השאלות היסודיות, שאלות הנצח, ומחייך. כן? הזכיר כאן, תוך כדי, כמה שמות של... של אנשים, כן? יאן בושד, ציגריד ודובנה, כן? טוב, היום אנחנו לא כל כך יודעים למה הכוונה, אבל בבודיזם יש כמה מילות מפתח, למשל. מילה דוקה, אכזבה בעברית. כן, זה היחס שלהם לעולם, הוא מאכזב. כי אין מה לדעת בסופו של דבר. יש רק דבר אחד ששווה להתעמק כדי להבין אותו קצת, זה אני שלי, והשאיפה שלי זה לדווקא להגיע לביטול האני הזה. לא במובן החסידי. אלא מה שנקרא אצלם באמת בביטול שאלת האני. שאלת האני.
התחושות,
היצרים, הכל, 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 הכל.
אין לאדם למות.
זה לנות לעבר.
וזאת השאיפה. זאת השאיפה. כאן, 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 אני סובל. ולא רק שאני סובל, מכיוון שאין משמעות, זה מאוד מאכזב. כי אם זה היה תורם למשהו חיובי, אבל זה לא. ולכן השאיפה היא לשים לזה קץ כמה שיותר מהר. זה בא לידי ביטוי בעיקר בהנחיה לנזירים שלהם, שאסור להם להוליד ילדים. כי למה לגרום לסבל לעוד מישהו? מספיק שאני כבר, אז להמשיך את זה?
יש כאן רושם כאילו שהם מעודדים את הסבל, את העוני, את הצער, במקום לתעל את זה לכיוון של יצירתיות.
כי אין משמעות היצירתיות הזו. אין תועלת. זה לא יעזור לי להבין יותר מדוע אני פה.
כי אתה לא מוכן לעשות שום דבר, אתה מוכן לשקוע
בנבלות,
אבל לא נבלה, אלא בעוני, בסבל, ולא לתעל. לזה מקדישים את החיים,
זה
ממש הפוך למה שאנחנו.
בוודאי, כי מבחינתם כל פעולה אנושית תגרום לסבל למישהו אחר.
אבל באת לעולם, ויש לך בעולם
איזושהי
שליחות.
לא, זה את אומרת שיש שליחות. אני לא יודע, לכן אני מחייך. אני טועה. אולי אין שום משמעות לכלום.
אידיאולוגיה,
איך הוא מעלה
אותה
פילוסופיה דתית? הרי הוא סחף איתו
מיליוני אנשים.
בוודאי, כי... זה שהאמון... טוב, המצב של הבודיזם היום הוא לא כפי שהוא היה. למשל בהודו לא נשאר מזה שום דבר, כי מזמן הם כבר לא שייכים ל... כן, כן, ברור, 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 כי מה לעשות, רוב, לא רוב, אלא חלק מאותם אנשים, זה נותן להם להבין שהם לא לבד בתהייה הזאת. מה אמור לעשות אדם שלא פגש בצורה זו או בצורה אחרת את המסר של עם ישראל? אם לא ישירות מהיהודים, אלא דרך הנצרות או דרך האסלאם. מניין לו הידיעה או התקווה שיש משמעות למשהו. ההודים פגשו בעקבות הכיבוש של אלכסנדר מוקדון את הפילוסופיה היוונית. יפה, מה הנחת היסוד של הפילוסופיה היוונית? נו בסדר, אז זה אומר שאני צריך לגרום סבל למישהו אחר כדי לשרוד. אני לא רוצה. מה הפתרון? צריך לעצור את ההיסטוריה. איך אני יכול לעצור את ההיסטוריה? קודם כל לא מוליד. ב' לא עושה שום דבר. זה הכל. לא, לא לעשות כלל.
כלום?
כלום, כי כל פעולה בהכרח תביא לסבל של מישהו. למה פחות מבעלי חיים?
כי הם כן
זרבים. זה הבעיה שלהם, אני לא בעל חיים, אני אדם, ואני מבין. אולי האריה לא מבין את זה ולכן הוא טורף. אבל אני יכול, אני לא חייב לדחוף, אז אני מסתפק במה שיש.
שישארו בעולם רק בעלי חיים.
אין הרבה, מי אומר שזה לא טוב? לא, מי אומר שזה לא טוב? סליחה, נעזוב רגע את הודו, במאה ה-19 כאשר התנועות האקולוגיות התחילו להתפתח באירופה, התחיל להתפתח דיון מאוד, מאוד רחב לגבי מרכזיות או אי מרכזיות של האדם בכל הקוסמוס, ולמה האדם צריך לגרום אחד לסבל בעלי חיים, ולכן כל התנועות האלה התחילו להופיע, ובית, מי אומר שהמטרה זה בכל מחיר להוציל את האדם, אולי צריך להציל את כדור הארץ, גם אם זה במחיר של הקרבת האדם, והתנועה, או זרמים מסוימים בתנועה האקולוגית עד היום. וצריך לחזור לטבע ולחולל כל התנועות הנטורליסטיות למיניהם וכו'. כל זה יש חלקה אידיאולוגית, זה לא סתם. אלא אנחנו לא יותר טובים מבעלי חיים, אז בואו נתנהג כמו בעלי חיים בצורה זו או בצורה אחרת.
יותר לבעלי חיים של
בני אדם. כי אנחנו בסך הכל קוף משוכלל, אז בואו קודם כל נשים את הדגש על הקוף, והמשוכלל נשים את זה בצד. אגב, הוא יותר פיקח מאיתנו, כי לפחות הוא נולד עם פרווה ואנחנו לא. לא, לא, זה טענות ששומעים. כן? כי מה? זה בעיה שלנו, אנחנו דפקט גנטי בנוסף לזה, בסדר? אוקיי. יש הרבה אנשים שחושבים כך, זה לא צריך להגיע להודו בשביל הדברים האלה. ובשביל ההבנה שהאני שלי הוא מקור כל רע בעולם, יש לנו פילוסופים גדולים שכתבו על זה בלי סוף, גם בזמנים המודרניים, מהמאה ה-17, אצל האנגלוסקסים במיוחד. ברקלי וכולי,
ש...
מה? אם ברור, בסדר, אז יש השפעה מזרחית וזה, והפזימיזם של שופנאואר אפשר לזהות במקור הבודהיסטי. בסדר, זאת אומרת, זה לא דבר שרק שם קיים, אלא יש כאן תפיסה מסוימת, הבנה מסוימת, שמושכת הרבה בני אדם. לפחות יש לנו שותפות, אפשר לחלק את הייאוש שלנו בינינו ולעשות חוג ללימוד ייאוש מתקדם.
זה דבר מדהים קצת. פגשתי לפני שנתיים, יש איזה יהודי ישראלי שלמד בנתיב מאיר, והוא הגיע למזרח והפך להיות נזיר בודהיסטי. והוא יושב שם וכל מיני ישראלים שמגיעים לתאילנד, מגיעים אליו. פשוט לא חוזר לארץ, יושב פה ברמת גן, באיזה מקום. היה איזשהו חוג בית של איזה חבר שלנו שהזמין, ואני לא רצה להגיע, אני אמרתי, טוב, אני לא מפחדת מזה. הלכתי לדבר הזה, וזה היה פשוט מדהים איך יהודי מסביר את הדברים. זה פשוט משהו אחר.
ברור.
כי זה משהו, זה מדהים, כי כשיהודי מסביר לבודיסטים את זה, אנחנו יודעים את זה, הבודיסטים הוא מסביר את זה טוב של בודיסטים עצמם.
לא, כי מה שהוא מסביר זה לא בודהיזם. זה מה שהוא לקח משם והפך למשהו אחר. אבל זה לא מה שהם אומרים. זה לא מה שהם אומרים, אבל שוב, האווירה הזאת היא זרה לנו לחלוטין. אבל זה שזה נוגע לשאלות יסוד שכל אדם שואל את עצמו, זה ודאי שכן. זה ודאי שכן. נכון, 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 לכן אני אומר.
לא.
יפה, 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 ולכן, כאן צריך לעשות חילוק. השאלות מוצדקות לחלוטין.
נכון.
התשובות. זו עובדה, אלא אם כן אני, יש כאלה גם כן שמחישים את ה... זה, בסדר? אבל אם אני לוקח את הדברים ברצינות, מתייחס למציאות כפי שהיא, אז אני שואל שאלות מסוימות, עד כאן זה בסדר גמור. תשובות, זה כבר מחוץ לסיפור. וכאן יש תשובות מגוונות, יש תשובה סגנון יוון, ויש תשובה סגנון הודו. יש סגנון סין וכו'. יש פתגם סיני למשל בטאויזם, כן? עדיף לשבת מלקום, מלעמוד, לשכב מלשבת, למות מלחיות. זה אומר את הכל. זה התפיסה, מה זה דיכוני? זה יותר מזה. אבל זה מסביר מדוע במשך מאות שנים אותם סינים תפסו את ממד הזמן כפי שהם תפסו. עד שהם פגשו את המערב והתחילו להתעורר. כי המערב זה התגובה, לפי התורה גם. נגד הסטטיות הזאת שבעולם. זה הסיפור של פרשת מגדל בבל, מה שראינו לפני שבוע. אותה קבוצה שפרשה מהתפיסות האלה. הרי בשביל מה לעשות משהו? בסופו של דבר הכל, איך הוא אמר? לא, זה היה בשורה קודם. על מה קליה, כן? העולם מתקלה. טוב, זה לא לוקח 100 שנה, זה לוקח מיליון שנה או מיליארד שנה. מה זה משנה? האיש המערב יבוא ויגיד, זה מאוד חשוב, 100 שנה זה רלוונטי לי. זאת אומרת, זה 3-4 דורות, כן? מיליון שנה זה כבר רחוק. מיליארד? בכלל עד אז נמצא פתרון. אבל הם לא, הם נתפסו לממד האונתולוגי העקרוני של הדבר הזה, אם זה מיליארד או זה 100 שנה, זה אותו דבר מבחינתם. אין משמעות לזמן ולכן אין משמעות להיסטוריה. זה הנקודה החשובה כאן. כי ברגע שאני בא ואומר אין משמעות לזמן, אז יש לי בעיה. והחידוש של התורה זה הממד הזה של המשך. הזמן נמשך, אבל היא נמשך כי זה חיובי.
יש לזה מטרה.
ולנו היהודים מאוד קשה להבין את זה. אנחנו חושבים שההיסטוריה זה סיפור איזה יוון המציאו. ממש לא. ביוון המציאו את המושג קרונולוגיה. לא מושג של היסטוריה. במובן המקראי של משמעות. אלא יש... בשנה זו וזו קרה ככה, בשנה זו וזה וזה. בסדר, ולאן זה מוביל? זה מוביל בסוף, לכיליון כזה או אחר, גם אם זה לוקח עוד מיליארדי שנה. נקודה שנייה זה נקודת ההתחלה. כי אם אני מניח שיש נקודת התחלה, זה אומר שאולי יש גם נקודת סוף.
לא,
אבל זה מה שהריאל כאן רוצה כבר שאנחנו נתחיל להבין. האמירה שיש התחלה, אני מונה את השנים מנקודה מסוימת, ואני אומר שהנקודה הזאת היא נקודת בריאת העולם. כן? ונעזוב כרגע אם זה בריאת העולם, זה בריאת אדם הראשון וכו' וכו', זה לא מעניין. אלא עצם העובדה שאני קובע שיש נקודת אפס, זה אומר שאולי יש מישהו שעומד מאחורי הנקודה הזאת, ושלאותו מישהו יש תכלית, זה לא לחינם שהוא עשה את זה. כי אם לוקחים את כל לוחות השנה של כולם, לכל אחד יש נקודת אפס, שהיא לא נקודת אפס. יש לפני. כך המוסלמים. יש נקודת אפס? ודאי שיש נקודת אפס. מתברר שיש משהו לפני, עד תקופת הבערות. אבל איך אתה מסדר את הדברים, איך אתה מתייחס לזה? בסדר, אז אני מתחיל עכשיו להגיד כל מיני דברים מאוד מעניינים. אברהם כמובן היה המוסלמי הראשון, שלמה המלך בנה לו בית מקדש של המסגד, ועוד מה יש עוד שם כל מיני פנינים לזה. נעזוב את הגרסות המחודשות.
זה הכי
מעניין. בסדר, יכול להיות שזה הכי מעניין. עוד נשמע כנראה עוד...
עוד כמה, זה רבי פתח
לנו. פנינים, אבל נקודת האפס הוא לא נקודת האפס.
אגב, בבודיזם אין אפילו נקודת אפס.
לא, זה מה שכאן כנראה הריאל רוצה לרמוד. שוב, זה לא עניין שאנחנו 4,000 ומשהו לפי התקופה שלו, או הם עשרות אלפים, אלא הם עשרות אלפים במובן הזה שאין שום נקודת אפס. אתה תמיד תוכל להמשיך הלאה.
אין סוף.
כן. שזה למעשה, זה השיטה של אריסטו.
אז העולם קדמון, כן, אבל איך באמת הוא, השיטה הזאת, זה לא עובדת לוגית, הגיונית. שאין שום נקודת
אפס. כי זה מה שהוא אמר, כן? איפה הוא שאל אותו לפני זה על הדבר הזה, כן? או שזה אחרי זה שיבוא. איך לא תחלש אמנתך במניין לבריאת העולם, הוא שאל אותו. לא אמר, ואיך לא תחלש באמנתך במניין שנות העולם, אלא לבריאת העולם. כן, בסעיף סמך. כן? זאת אומרת, ברגע שאני בא ואומר שיש דבר כזה שנקרא בריאת העולם, ואני מייחס לזה נקודת האפס, אני נכנס לאיזשהו תלם שהוא שונה לחלוטין ממה שאנשי הודו טוענים, כי הם רוצים לבוא ולהגיד, איך הוא אמר את זה, בזים הם לכל האומרים כי יש בידם כתבי קודש מאת האלוהה. זה מה שמפריע להם. האל, שאתם אומרים שהוא הבורא, דיבר איתכם? מסר לכם משהו? זה בלתי אפשרי. ואגב, הם צודקים. מי שלא חווה את הדבר הזה, יהיה מוכרח לבוא להגיד, זה בלתי אפשרי. כי מה? כי אני אומר, יש כאן ישות אחת שהיא הבורא, היא מחוץ לעולם. אנחנו לא מדברים משהו אימננטי בתוך העולם. ויש העולם, אתם רוצים להגיד שהוא יכול להתפרס ומה, ואיך זה עובד. חיוך. כן? זה מה שמפריע כאן. לא הדיון הטכני סביב השאלה... מונים ככה או לא.
זה לא הנקודה, זה בעצם המשמעות של הדברים שעומדים מאחורי...
בוודאי, 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 בוודאי. ולכן כאן הוא מביא את ה... הוא שולל על סמך הדברים האלה, הוא רוצה לשלול את הדברים. זאת אומרת שיש כאן, מבחינת חוכמת ישראל לעומת החוכמות האחרות, של האומות האחרות, יש כאן כמה דברים שהם ייחודיים לישראל, מושג הבריאה, מושג ההתגלות, ומהמושגים האלה אנחנו המצאנו תפיסה מסוימת של לוח השנה גם כן. מלוח השנה וגם של הבנת המהלך ההיסטורי. יש מהלך היסטורי. אז אומר לו כאן הכוזרי, עד כמה שטענתי עליך מהמון ניבר מדעת ומבני אדם, שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך, אולם מה טענה בדבר הפילוסופים? הרי זה אותו דבר. אשר הגיעו בחקירה, הפעם זה לא מסורת.
זה שכלי.
זה שכלי, ובעיון למדרגות שהגיעו. והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו, זה אריסטו, והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים. אנחנו רואים, עכשיו אנחנו מבינים מה זה על האלף אלפים. זה במובן הזה, כן? כי אם דבר שאין לו סוף, זאת אומרת, מושג ההתחלה לא קיים, ואתה כל הזמן חוזר בריאה, בריאה, בריאה.
מההתחלה.
טוב.
אבל אפשר
לטעון
שהם
הרחיקו
את נקודת ההתחלה,
כי
הם
לא
הבינו
שהם
נמצאים בתוך אינסוף, הם פשוט לא מתמודדים עם...
מושג האינסוף לא קיים ביוונית. בשפה...
הוא אומר את זה כן יחס את
האלוהים. כן, אני אומר. קודם כל, בשפה היוונית, אינסוף זה דבר שלא...
אין בשפה.
אין בשפה.
אז מי כן המציא את המושג
הזה? זה הרבה יותר
מאוחר. מתי היה
מושג האפס? מושג האפס הוא בא מהודו.
מהודו.
דרך המוסלמים.
דרך הערבים.
טוב, תשובה ראשונה. גם לפילוסופיה יש היסטוריה. היא לא התחילה. אני לא רוצה להגיד עם בריאת האדם, כי... אבל יש נטייה אצל הפילוסופים לטעון את הטענה הגורפת הזאת. מאז ומתמיד האדם היה פילוסוף. גם אם הוא לא ידע, הוא היה פילוסוף. זה לא נכון. יש תאריך מתי הפילוסופיה הופיעה, וזה במקביל להפסקת הנבואה בישראל ולחורבן הבית הראשון. טלס הוא הפילוסוף הראשון, גם אם שונים אותו מסיבות אחרות בגלל המשפט שלו, כן? הוא הפילוסוף הראשון. אז מה היה לפני זה? שוב אנחנו חוזרים לאותה שאלה, מה לפני? לפני זה אנחנו בעולם של המיתולוגיה היוונית. מה מספר את המיתולוגיה היוונית? סיפור כזה או אחר של יצירת העולם. זה אומר בריאה, אין אומר יצירה. כן? וכאן אחר כך, אחרי שכבר עברו מהתקופה המיתולוגית לתקופה הפילוסופית, אמרו, לא מבינים מה מספרים לנו במסורת שלנו. הנה מסורת. וכאן זה נקודת הנתק. הפילוסופיה זה נקודת הנתק בהעברת המסורת היוונית, הקדומה. ואז מתחילים לשאול שאלה, ויש כמה שיטות. למשל, יש את השיטה של אפלטון, רבו של אריסטו. מה טוען אפלטון? יש שתי עולמות, לעולם האידאות ועולם המציאות. ויש מתווך, נקרא דמיורגוס ביוונית, שמתווך בין העולם האידאות ובין העולם המציאות. יש את הידיעה של הסוס. ויש את הסוסים. אף סוס במציאות לא דומה לאידאה של הסוס. הוא יכול מקסימום להיות כמעט דומה, אבל אף פעם לא יהיה דומה. כן? והדמיורגוס הזה, התפקיד שלו זה לקחת את אותם אידאות ולהפוך אותם ל...
התפקיד של מי?
הדמיורגוס.
שהוא גם מאוחר לאידאה, דרך אגב.
למה זה מילה אמרת, סליחה?
דמיורגוס.
מה זה?
זה המתווך.
המתווך.
כן, בסדר. שבכל התרגומים בעברית תרגמו את המילה האל, האל, שזה זיוף טוטלי. צריך מאוד להיזהר.
מה
עושה
המתווך?
לוקח אידאה, הופך אותה למציאותית. בסדר? זה אפלטון.
ואיפה נמצא?
איפה נמצא? בין או... בין... באמצע, לא
פגשתי. הוא מופשט?
לא יודע.
הוא
משמיע? לא יודע. לא פגשתי אותו.
לא, מה הוא הסביר? מה הוא אמר?
דברי קודשו. אריסטו בא ושולל את כל הסיפור הזה, אומר לא היה ולא נברא, אלא העולם הוא נצחי וקדמון. קדמון זה אחורה ונצחי. כן. מקסימום מה שיכול להיות זה צורות, זה שינוי בצורות. יש שני מושגים, יש מושג של צורה ויש מושגים של חומר. יש חומר אמורפי. והחומר הזה מקבל צורה. ולפעמים מחליף צורה. זה הכל. זה אריסטו. מאריסטו עד ימי הביניים. טוב, עבר כמה גלגולים בדרך. קיבל גוון דתי אצל הפילוסופים המוסלמים וגם אצל הפילוסופים הנוצרים. כל אחד לפי הפרשנות שלו. אבל קיצור הוא לעשות סינתזה בין האמירות של אריסטו בצד אחד. ובין מה שהם ראו כעיקרים בדת שלהם, בצד השני. ולזה הוא רומז כאן. עד כמה שטענתי עליך מהמון ניבר מדעת ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעת אחת, צדקת בתשובתך, אולם מה טענה בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה? עכשיו זה עניין דבר רציני. מדע, צריך להגיד מדע, כן? כי אכן הפילוסופיה של אריסטו, לא רק ש... לא, רגילים להגיד שזו הפילוסופיה שלו, אבל לא רק שלו, שלו. אין עוררין בתקופה של ריאד, גם של הרמב״ם. צריך לחכות עוד 300 שנה. זאת אומרת, במשך 2,000 שנה אין עוררין על הזה של החקירה של היוונים הקדמונים, היא הנכונה, הקוסמולוגיה שלהם היא מדויקת, עובדה, זה עובד, ואין הוכחה טובה יותר מלהגיד זה עובד, כן? ולכן התיאור של העולם, לפי הבנתם, הוא הנכון, ומה רואים? עולם סטטי. מעבר לגלגל גלגל הירח, מעבר לעולם התת-יחי, בכל שאר הגלגלים, העולם הוא סטטי.
סדר.
לא רק שיש סדר, הוא סטטי. שום דבר לא קורה שם. לכן הוא נקרא קוסמוס. ומה שמאפיין או מה שמחזק את האמירה הזאת, את הקביעה הזאת שהעולם הוא סטטי, זה צורת הגלגל. זה הדבר השלם, המושלם. כי בגלגל אין התחלה ואין סוף. לכן הוא קדמון והוא נצחי. זה התרגום המעשי, הגיאומטרי של האמירה הזאת. כן? אז אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. טוב, כאן הוא מתעלם לגמרי מהפילוסופיה של אפלטון, כי באמת בתקופה שלו, בסביבה שלו, הפילוסופיה של אריסטו שלטה לגמרי. כן? הנאופלטוניזם מופיע קצת אחרי ולא במחוזות שלו. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או אלפי אלפים, כי אם דבר שאין לו סוף. ומה אתה עונה לדבר הזה? תשובה, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים. ויוון הוא מבני יפת יושבי הצפון. ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי עברה מאדם רק אל זרו של שם. מה שראינו לפני שבוע, כן? שהוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה, ולעולם לא תיפסק. מבחירי אנוש אלה, אשר ליוונים לא הגיעה אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם. וזה נכון. זאת אומרת, בתקופה של טלס, פחות או יותר, זה המאה השישית לפני הספירה, כן? כאשר הוא מדבר כאן על בני יוון, צריך לדמיין לעצמנו את המרחב התרבותי של יוון. זה מתחיל בצד המערבי, פחות או יותר מסיציליה, כן? קצת החלק הדרומי של איטליה, והיום, ואז מזרחה, עד טורקיה. ומעבר לזה, כל הכיבושים של במזרח, עד אודו כמעט. כן? בעקבות מותו של אלכסנדר, אז חל פיצול באימפריה היוונית. זה שלושה חלקים, כן? החלק המזרחי זה אודו של היום. אודו זה אודו פקיסטן, כל המרחב הזה. וזה, זה הופך להיות אישות עצמאית. למה? כי זה מעבר להרים וקצת קשה להגיע לשם. יש מרחב אחר שהוא בין לבין, זה המרחב המערבי ביותר, שזה חלק הדרומי של איטליה ויוון וזה, ובולגריה של היום וזה, זה מרחב אחד. ויש באמצע תמיד, וזה שם כל הסכסוכים והמלחמות. כמובן, האזור, יש הבבלים בצד אחד, הכסדים, זאת אומרת, יש לחץ הפרסים בכל האזור הזה, בסדר? אבל זה המרחב התרבותי אחד באותה תקופה. והם מבחינתם מתחילים לשאול את השאלה באמת של הפילוסופיה. וכל אחד נותן בסגנון שלו את התשובה. אז בודה זה אחד זה גם מאותה תקופה. זה תשובה בסגנון הודי-יווני. כן? והפילוסופיה ממש זה שני המחבים האחרים. לא כל כך יוון אגב באותה. זה טלס הוא, ויש את האסכולה של של האטומיסטים, זה בסיציליה, והרוב דווקא זה יותר בכיוון של האיים וטורקיה של היום, כן? מה הטענה שלהם? אין לנו שום כלי חיצוני שמאפשר לנו להגיד משהו, אז אנחנו מתבוננים בסביבה. רואים, מגיעים למסקנות לתובנות, זה מה שיש לנו. מתי הם פוגשים לראשונה את התנ"ך? כאשר הם מגיעים לסביבה כאן, בארץ ישראל. אבל לפני זה. טוב, יש את הסיפור, אם זה מיתוס או לא, אלכסנדר פגש את שמעון הצדיק, נעזוב, זה לא מסתדר מבחינת ה... אבל זה לא משנה אם זה לא הוא עצמו, כנראה שבאמת... היה מפגש בין התרבות היוונית בצד אחד ובין התרבות ה... העברית בצד השני, בפעם הראשונה הם שומעים סיפור הזוי כזה שיש לנו מסמך מעת האל. הם לא מקבלים את זה בקלות, אם בכלל. איך יכול להיות? ולכן כאשר הם מתרגמים את אותו מסמך, איזה שם הם נותנים לו ביוונית? ביבליוס. הבייבל של היום, זה ביבליוס ביוונית. ביבליוס זה ספר של החוכמה האנושית. כי יש להם מילה אחרת להגיד שיש ספרים של חוכמת האלים. זה נקרא ספורוס. ולכן הם מיד מצביעים על זה שזה מקסימום ספר שיכול להיות מאוד חשוב. אבל זה של החוכמה האנושית, זה לא מעבר לזה. אנחנו לא יכולים לקבל שום דבר. למה? כי מכיוון שהאלים לא מדברים היום, סימן הוא שהם אף פעם לא דיברו. כי למה אני הפסיקו לדבר אם יש להם משהו להגיד? הרי אנחנו שללנו את המיתולוגיה שלנו, של עצמנו, וכל הפנתיאון הזה.
למה שאלו אותו?
כי האלים לא מדברים. הם אנשים מציאותיים, הם עם הרגליים על הקרקע. רק אתם מרחפים עוד בהר סיני איפשהו. כן? אנחנו אנשים מציאותיים ביותר. מישהו שמע אל כלשהו מדבר היום? לא. אז אם הוא לא מדבר היום, סימן שהוא לא דיבר אף פעם, כי אחרת מה, פתאום הוא ברוגז? מה קרה? אגב, יש שיטה בפילוסופיה היוונית, שאומנם יכול להיות שמישהו ברא את זה, אבל הוא ברוגז. בסדר, אבל זו תגובה מינורית בפילוסופיה. הוא עזב את העולם, כן? לא מעניין אותו, משעמם לו עם העולם הזה, עבר למשימה הבאה.
יש לך יופי, התיאוריה שלו פה, שבע מצוות בני נוח, זה לא חל על בני יפת.
לפי השיטה של אריאל, אי אפשר לכפות. זה לא רק אריאל, זה לפי ההלכה. אין שום סמכות לשום בית דין רבני, לכפות מחוץ לארץ ישראל את השבע מצוות בני נוח על אף אחד. לא, זה לא. אם אדם רוצה לקבל, הוא יכול. אני לא יכול לכפות. רק בארץ ישראל יש סמכות לסנהדרין לכפות על כל גוי שרוצה לגור בארץ, לקיים את שבע מצוות בני נוח. כן? אז זה משהו מסביר כאן. חל? ומה השורש של השינוי הזה? הסיפור, מה שמסופר בתורה בפרק י' א' בבראשית, כאשר העניין האלוקי שהיה באמת צריך לחול על כל צאצאי בני נוח, בסופו של דבר בגלל הפלגה, והיזמים של הפלגה ראינו שזה בני יפת ובראשם בני יוון, בסופו של דבר חל אך ורק על בני שם. כן? זה מה שהוא מסביר כאן. אז לא הגיע אליהם החוכמה, כי אם לאחר שניצחו את האומות אשר נלחמו בהם, כי אז הוא העתקה החוכמה עליהם מן הפרסים, אשר קיבלוה מן הכסדים. רק אז קמו הפילוסופים המפורסמים במלכות ההיא, ועוד מיום עבור המלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. טוב.
אפשר לייחד את הפילוסופיה
המערבית.
המערבית? כי זה המשך של רומא.
לא. מה שהוא רוצה להגיד, עובדה היסטורית, הפרסים סגרו את כל האקדמיות של הפילוסופים, אבל זה כבר בתקופה מאוחרת יותר, במאה השנייה או השלישית. ואז השרידים של של הפילוסופים דאז, או שבחו לכיוון בבל ממש פנימה כדי לברוח מן הפרסים, כן, או שעברו מן העולם, כי
חותכים
בדיוק בסדר.
הם עשו לעסוק
רגע, הם עשו עכשיו הפרסים עשו לעסוק בפילוסופיה?
הפרסים נלחמו נגד התרבות היוונית. נקודה. כל מה שהיה... בסדר, נכון, בלי...
לא הייתה מלחמה.
לא, 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 לא. לא, וזה גם תקופה שבאותו מרחב של התחלת הנצרות, ממש, התפתחות הנצרות, וגם כן, אז חלק ניכר מהפילוסופים דאז הפכו להיות נוצרים. נוצרים בצורה זו, בצורה אחרת, כן? עזבו פשוט, זה דיבר אליהם יותר מאשר האסטויה. בסדר? במערב יש כמה נציגים מאוד גדולים של האסטויה. יותר מאוחר במערב עד ה-11-12 אין כלום. פילוסופיה המערבית זה מתחיל מאוחר מאוד, כן? זה מה שאומר כאן, מיום עבור מלכות לרומא לא קם בין היוונים אף פילוסוף מפורסם יחיד. בתקופה שלו הוא לא מסוגל לתת שם של פילוסוף נוצרי רציני.
בגלל
שלא? לא, בגלל שאין דבר כזה. הסינתזה בין הפילוסופיה היוונית ובין הנצרות מתחילה אחרי תקופת ריאל. בסדר? טוב, אומנם יש הרבה לזה, אבל הפילוסוף המודרני הראשון במערב הוא פילוסוף יווני, שאומנם יש לו שם צרפתי, פיק דה לה מירנדול, פיקו בעברית, היה מאוד קרוב לכמה חכמים יהודים. הוא יסד, לא יודע אם זה מדויק להגיד שהוא יסד, אבל ככה רגילים להגיד, הוא יסד את הקבלה הנוצרית. יש מושג כזה שנקרא קבלה נוצרית. תרגמו עבורו כמה כתבים של מקובלים יהודים ללטינית, ומשמה הוא ועוד כמה חברים שלו המשיכו והמציאו את הקבלה הנוצרית. זה התפתח בפני עצמו לאחר מכן, כן?
מה
אסור,
שהם יהודים
לימדו אותו? אסור לתרגם, כן, בסדר, אבל תמיד היו מומרים. תמיד היו מומרים שעבור קצת כסף היו מוכנים לתרגם ללטינית אותם ספרים. לא יודע אם זה הסיבה, אבל זה אחד מהסיבות, כן. ואז הוא אומר כאן, וכי דבר זה מחייב אותנו, כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. מאיזה טענה טענת באמת?
רגע, אבל הוא שתדר את מה, הוא אומר, אני הולך רק על רצף, ואז הוא אומר, לא אין רצף. אז הוא אומר, אבל אני רוצה לבדוק את העניין לאמיתותו.
כן, אז הוא אומר, בסדר, אז הפילוסופיה גם כן, בסדר, יש עובדות וזה, אבל העניין האלוקי שהוא... הוא לא נמצא אצלם. לא, בסדר, אז למה זה שולט אריסטו? זאת אומרת, האם הקוסמולוגיה של אריסטו היא לא נכונה כי לא קיבל את זה מסורת, כי הוא לא ידע שום דבר על ההתגלות האל? עובדה, זה עובד. טוב, בוא תהיה קצת רציני באמירה שלך, כן? אומר, אמנם כן. רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, התחייך אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. אבל אם הוא היה יודע מה שאנחנו יודעים בראשית ברא אלוקים וכו' וכו', מה הוא היה צריך לבזבז זמן כדי להמציא קוסמולוגיה משלו? לא היה מקבל את מה שזה, כי זה מהאלוה, מה? קשה היה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, נכון. כי זה לא נתפס על ידי השכל האנושי. הרי מה אומר אריסטו בעצמו? אריסטו בא ואומר, לכל דבר יש סיבה. אז אני באופן הגיוני, אני חוזר בסופו של דבר לתחילת השרשרת. אגב, זה פירוש מודרני של דברי אריסטו, כי הוא מדבר על 42 סיבות ראשוניות. נעזוב, יש סתירה בכמה ספרים של אריסטו. אבל נגיד שהוא מגיע באמת להבנה שיש סיבה ראשונה. טוב, אז השאלה היא, למה זה נפסק באותה נקודה? בטח יש זה. אבל אומר אריסטו, כדי לדעת את הסיבה שגרמה לסיבה הזאת, אני צריך לצאת מהמערכת, זאת אומרת, להפסיק להיות אימננטי ולקבל את המושג של קונסנדנטי, ואני לא מוכן לקבל את זה. כי אני שום הוכחה לדבר הזה. היהודים אומרים, אני לא יודע מי זה היהודים. כן? אז מתוך שכלו, ככה הוא הגיע, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, כי גם זה קשה. אנחנו חושבים שהבעיה זה שהוא לא יודע שיש בורא. סליחה, אבל גם השיטה שלו היא לא פשוטה. איך אתה יכול להגיע למושג הזה של קדמות העולם? עיקרון הסיבתיות. אתה חוזר אחורה ואתה אומר את זה, כן, אבל מי אומר שהסיבה הזאת היא שונה במהותה משאר הסיבות, כי אין לה סיבה? יש כאן נקודה לא פשוטה.
רגע, אתה אומר בעצם, אם אתה הגעת להבנה על הריסטו שיש סיבה ראשונה לכל הדברים, איך יכול
להיות
שאתה אומר שלדווקא לעולם אין...
לא, מבחינה לוגית. אני קובע את חוק הסיבתיות. אני אומר לכל
סיבה ראשונה.
אני אומר לכל סיבה יש סיבה.
נכון.
אז אם אני אומר שיש רק סיבה ראשונה.
אם אפשר שם, אני חייב לעשות מתישהו.
למה?
זה שאלה.
איך אפשר לעצור?
איך אפשר לעצור? זה חידוש שלו. הרגע, אבל אם אתה אומר שאתה עוצר, אז יש לך מושג של התחלה. אז איך אתה אומר שהעולם הוא קדמון? טוב, שבוע הבא. Thank you.